אמר שני, פסקה ממה. אמר הכוזרי, כן, בעמוד עין ג' במעדורת אבן שמואל. אמנם כבר העירות הערותיך וימשלת משליך ויפה העירות ויפה ימשלת, אבל לפי זה, כלומר לפי זה שאתם הלב של האנושות, כן? ישראל באומות כלב באיברים, צריכים היו להימצא בקרבכם יותר מאשר בקרב עמים אחרים, עובדי אלוה מתוך פרישות ומזירות. ולא כך מצאנו, אצל הנוצרים יש הרבה, הנה מועטי פה, נו פה מסור בחוץ, כן, הרבה עובדי, מה? עובדי, אנחנו מצאנו הרבה עובדי אלוהים אצל הגויים, אצל הנוצרים במיוחד, מתוך נזירות ופרישות. קל וחומר בהודו, שבהודו יש מיליונים כאלה, ובטיבט אין מה לדבר. וגם במתתמה באסלאם מצאנו כתות סגפניות רבות. אז מה, אז ודווקא ביהדות לא מצאנו כל כך הרבה נטייה. יש סגפנים במשרד, אבל זה לא הנורמה המצויה. אמר לחבר, צר לי לראותך שוכח את השורשים אשר הקדמתי לך וכבר הודית בהם. האם לא הסכמנו כן להתקרב אל האלוה כי אם על ידי מעשים אשר ציווה עליהם, החושב אתה כי הקרבה אל האלוה על ידי רגשות כניעה, רוח נמוכה וכדומה אל האלה? עכשיו, זה אנחנו שאלנו פעם שעברה, אני בטוח שלמדנו את זה, אבל בכל זאת אני רואה שאתם נזכור, נכון? השאלה היא, אם באמת הדבר הזה כבר התברר במקומות אחרים, אז למה הוא חוזר על זה? למה הוא עושה את מלך כוזר לא מבין? בגלל שישנם מקורות כתובים בנביאים שמהם משתמע אחרת. כלומר, כאן הוא אומר כל הזמן דבקות בשם זה על ידי מצוות, ומצאנו אצל הנביאים שיש דבקות בשם על ידי דברים אחרים ולא על ידי מצוות. זה השאלה, לכן הוא מביא. אמר כוזרי, אמנם כן ובצדק, ומהם זה קראתי בספריכם, כאמור, מה השם אלוהיך שואל מהימחקים להיראה את השם אלוהיך וללכת בדרכיו ולאהבה את השם אלוהיך. אז או למשל, ומה השם דורש ממך? כי מעשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוהיך ומאמרים רבים אחרים כיוסף בעדת. אם כן, אתה רואה שהנביאים הם בעצמם מדריכים למה שהנוצרים לכאורה אומרים, שהעיקר זה מעשים טובים של עזרה לזולת ולב טהור, ולא כל כך הרבה מצוות מדוקדקות של עשיית ציצית ותפילין ולאכול כשר וכדומה. כן? אמר החבר, תשובה כוללת, כל זה שייך לדרך ארץ. דרך ארץ קדמה לתורה. זה ברור שמתי המצוות מועילות לאדם להביא דבקות אלוהית, אם האדם הוא אדם מוסרי מלכתחילה. אז זה לא שהתורה עושה את האדם למוסרי, אלא אם אתה מוסרי, התורה מועילה. זה תנאי. הפך המקובל בחברה הדתית. בחברה הדתית אומרים, אם אתה תקיים מצוות, ממילא תהיה מוסרי. זה ההפך, מהאמת. אם אתה לא מוסרי, אז קיום המצוות רק משחית אותך יותר. ולכן נהגו ישראל בימים שבין פסח לבין שבועות ללמוד את פרקי אבות לפני חג השבועות שהוא נתן תורה, משום שדרך ארץ קדמה לתורה. כי אז נולדנו, לפני כן לא היינו בכלל.
לא, הוא אומר שצריך לקרוא כל יום, כל השנה צריך
לקרוא. לא, אבל לפני כן לא היינו, מדובר על האומה הישראלית. האומה הישראלית הייתה קיימת לפני פסח, היא נולדה בפסח, ולקראת מתן תורה היא הייתה צריכה להשלים דרך ארץ שבע שבועות כנגד שבע מידות של דרך ארץ, שאגב מתאימים לספירות שאנחנו מזכירים בספירת עומר: חסד, גבורה, תפארת, נטע, הוד, יסוד, מלכות. כל אלה הם מידות בנפש, המידות האלה צריך להשלים ואז אפשר לקבל את התורה. אז זה מה שאומר כאן החבר. אמר החבר, אלה וכל הדומים להם הם חוקים השכליים, הם דברים מינימליים, השכל מחייב. אין? לא תגנוב, לא תרצח, לא תנאף, כל הדברים האלה, זה השכל. אך הללו אינם קיים הצעות והקדמות. אנחנו במאמר שני, פסקה ממחת. אלא שלצערי הרב, התרגום שיש לך אלינו התרגום שאנחנו משתמשים בו. יש פה שני תרגומים. תרגום של, לא, אתה יכול לקרוא בזה, תרגום של אבן תיבון ותרגום של אבן שמואל. זה התרגום של אבן שמואל, זה תרגום של אבן תיבון. זה מה יש. אבל יש, לא, זה אותו דבר. היינו, אבל זה לא אומר שזה לא קרוב. זאת אומרת, היינו, הרי זה מתרגם את אותו תוכן. אז איכשהו תסתדר. עד שיבואו, אולי כשנגיע לקראת סוף מאמר חמישי, מישהו יזכר שצריך גם לתרום. לא, לא, זה בסדר, זה בסדר, בסדר. רק האמת היא, לומר לכם את האמת, זה סקנדל כמה שזה עולה יקר. זה באמת סיפור כוזרי. גם הקטנים.
לא, זה לא,
זה 70 שקל עולה.
מה?
50 ומשהו שקל.
לא כל כך נורא, שקצת לספרים היום.
כן, זה 100 שקל, השמן. למה? כי זה הוצאת דביר. אז זה הוצאת דביר, אז אני יודע. טוב, בקיצור, אלה וכל הדומים להם הם החוקים השכליים, אך הללו אינם כי מצאות והקדמות לתורה האלוהית הקודמות לה בטבע ובזמן, אשר בלעדיהן לא תיתכן כל הנהגה בכל חברה מחברות בני אדם, עד כי גם חברת שודדים לא ייתכן שלא תקבל שלטון לצדק בדברים שבינם לבין עצמם, ולא זה לא תדמית חברותם, בין אפילו השודדים עצמם יש איזה הסכמים לא כתובים, אבל קובלים, זה מין התנהגות המקובלת בין השודדים. כן, אתה אל תיקח לי את הבנק שלי. כן, זה יש לך בנקים אחרים לבדוק. הנה הוא פה, הוא כבר נכנס, אז תן לו, תן לו, תן לו, תן לו. אתה רואה את סיסיל?
כן,
תן לה את זה. פרופסור גולדברג, אתה לא רואה.
לא, לא,
לא. גם
זה
יקרה שבועיים
שנשפח
לעליה 15 מיני רבנאו מהשוטגים. זה טוב, בסדר, אוקיי.
השודדים.
עד כי גם חברת שודדים לא ייתכן שלא תקבל שלטון הצדק בדברים שאינם עשה, וזה יותר מחברותם, רק כאשר. אז מה זה כל דברי הנביאים האלה? הנביאים, הם אומרים לעם ישראל, לפני שאתם קיימים מצוות, על כשעם ישראל ידרדר מאוד, ואפילו דברים בסיסיים לא קיימו, אמרו הנביאים, לא צריך את המצוות שלכם, לא צריך את הקורבנות, לא צריך את כל השבתות, תעזבו את זה, לפחות תעשו משפט וצדקה, תתחילו עם זה. כן? רק כאשר אמרו בני ישראל, עד שהתחילו להקל במצוות השכליות ובדרכי ההתנהגות, אשר אין כל חברה יכולה להתקיים בלעדיהן, כאשר לא יוכל היחיד להתקיים בלא סיבוק צרכיו הטבעיים, מאכל ומשתה ותנוע ומנוחה ושינה ויקיצה, ואם זה החזיקו עוד בעבודת הקורבנות ובדומות לה מן המצוות האלוהיות השמעיות, הודיעם האלוה כי הוא היה מסתפק בפחות מזה. ואומרו להם, מי ייתן ושמרתם את המצוות אשר החברה הפחותה והשפלה ביותר מקבלת עליה, ואין הצדק והטבה לזולת והודעה לאלוהיה אל חסדו. לפחות זה הייתם צריכים לעשות. כי התורה האלוהית, כמו שאמר לי פעם תלמיד חכם שמאוד מקפיד על זה שיגידו הלל ביום העצמאות, דיבר איתי על בחור שלא היה מתוקן במידותיו, קודם כל שיהיה בן אדם, אחרי זה יאמר הלל ביום העצמאות. כן, כי התורה האלוהית לא תשלם כי אם לאחר שלמות החוקה החברתית והשכלית, ובחוקה זו כבר נכללו מעשי הצדק והודעה חסד האלוה. איש החסר כל אלה, מה לא כי יביא קורבנות או יקיים מצוות שבת והמילה ודומה מאשר עשה אלינו מחייבם ואף לא דוכן. זה נאמר, זבח רשעים תועבה. כן, פסוק בירמיהו, עולותיכם ספו על זבחיכם, כי לא ציוויתי את אבותיכם ביום הוציא אותם ארץ מצרים על דבר עולה וזבח. לא צריך. אז מה אומרים האקדמאים הריקים? שבעצם הנביאים התנגדו לקורבנות. ממש שח כוח. תלוי, מתי. הלו הן המצוות שנתייחדו בהם ישראל כתוספת על המצוות השכליות, ועל ידן הגיעה עליהם מעלת העניין האלוהי, והם לא ידעו טעמם. כמו שלא נודע להם איך קרה הדבר כי שכן בתוכם כבוד השם, ואיך הייתה אש השם אוכלת קורבנותיהם, איך הרב שמעו את דבר השם, ואיך הראה להם כל אשר הראה להם מן הדברים אשר השכל להם מסרב להודות במצוותם, לולי ראות העין והמבט אשר אינה חישה. על זה ועל כיוצא בזה נאמר להם, ומה השם דורש ממך, ועולותיכם ספו על זבחכם. כן, זה כמו בתחילת ישעיהו גם, ובפריסכם כפיכם מעלים העיניים מכם, גם כי תרבו תפילה אינני שומע. כל מיני דברים שאתם הרי מלאי רשע, ועוד אמירות הדומות האלה. אולם איך ייתכן הדבר כי בהסתפק האדם הישראלי בעשות משפט ואהבת חסד ובעוזרו מצוות מילה ושבת ומצוות הפסח ושאר המצוות יגיע לידי שלמות? ברור שלא. אגב, מה עם גוי? הוא כן יגיע לידי שלמות על ידי המצוות שלו, כי השלמות שהוא נדרש להגיע אליה, היא שלמות פחות גדולה מהשלמות הישראלית, כי היא שלמות החוכמה. וכדי להגיע לשלמות החוכמה די בשבע מצוות, מה שאין כן להגיע לשלמות הנבואה יש צורך בתרי"ג מצוות. כן, זה מדרגה אחרת לגמרי. אמר הכוזרי, אכן יש הקדמות לך לא ייתכן כדבר הזה, כמו לא ייתכן שאדם לא יקיים שבת ובכל זאת יגיע למעלה עליונה. רק לדעת הפילוסופים יכול אדם, אני הייתי ממליץ אגב קצת לפתוח את החלון, זה היה עוזר. רק לדעת הפילוסופים יכול אדם להיות חסיד בלי הכרעה בשאלה איך יתקרב אל האלוה, בדרך היהדות או בדרך הנצרות או בדרך דת אחרת או דת אשר יבדל לעצמו. אך בזה אנו שווים סברות השכל אל ההיקש של ההתחכמות לפי דרך זו, הרי משתדל כל אדם להמציא תורה לפי מה שהוא יכול להבין, וזה מן הנימות. טוב, אז זה בעצם דחייה של המקורות האלה. כלומר, המקורות שלכאורה בנביא הורו על כך שהמצוות לא חשובות והעיקר זה עבודת הלב, זה הוא הסביר שלא לזה התכוונו הנביאים, אלא שזה קומת יסוד שבלעדיה אי אפשר לבנות את הקומות מעל. כן, כשרוצים למשל לבנות בניין של כמה קומות, אי אפשר להתחיל מהקומה העליונה ואחר כך באופן מדורג להגיע עד הארץ, ולא רק כדי ששפע המים יגיע לכל הקומות. מוכרחים לבנות את הקפיטריה קודם כל מהקומה התחתונה, נכון?
כן.
בסדר. כשהשחקים יורדים בלילה. אמר חבר. עכשיו אנחנו חוזרים לעניין של הסיגוף. יש בסיגופים, אנשים שעוסקים בסיגופים מרגישים גם זיכוך בעקבות הסיגוף. זה אדם שבצום יש לו דעת יותר צלולה וכדומה. אז אולי יש איזה מין עידוד של איזה מין מזוכיזם רוחני שעל מנת להגיע לדבקות עליונה. ואפשר גם לחזק את זה מדברי תורה. מתנו שמשה רבנו לא אכל ולא שתה 40 יום ו-40 לילה. כן? השאלה היא, אם זה ככה, אז למה משה לא ציווה בתורתו לעשות אותו דבר? למה? אז למה רק למשה? כי משה צריך לקבל את התורה. התורה היא לא מהעולם הזה. לכן צריך היה לבטל את האנושיות של משה כדי לזכות לתורה מן העליונים. כן? יותר מזה, לפני 40 יום משה כבר 6 ימים שכן בתוך הענן. למה 6 ימים בענן? כדי למרק אכילה ושתייה שבמאב. כי עדיין במשך 6 ימים עדיין קצת שאריות של אוכל היה אצלו. היה צריך את זה לגמור לגמרי. כאמר עם זה, המשיך, השלים את 40 יום כבר למעלה. זאת אומרת שאצל משה זה משהו מיוחד. כדי לקבל את התורה שהיא לא מן העולם הזה, אז צריך לבטל את העולם הזה יהיות שלו. אבל דווקא על מה מצווה התורה הזאת? הוא בחרת בחיים, למען תחיה, אתה וזרעך וכו'. יש הלכות אכילת בשר, יש הלכות אכילת מצה וכו'. אז מה שאומר כאן, התורה האלוהית לא העבידתנו בסיגופים. כי אם לימדתנו את המידה הנכונה בצוותה עלינו לתת לכל כוח מכוחות הנפש והגוף את החלק המגיע לו בצדק. אמנם יש לפעמים כשאדם חוטא צריך תענית. מסופר בגמרא על אדם אחד עשה איזה עבירה, פגע בחברו, ושחרו פניו בתענית. התענה כל כך הרבה כדי לחפר על זה שפניו היו שחורות. או למשל מסופר על רב הונה. רב הונה מגדולי האמוראים, יום אחד התהפכה לו רצועה של תפילין, הניח תפילין והרצועה הייתה הפוכה. התענה 40 יום, 40 תעניות, כדי לחפר על זה. אז מדובר, יש מדרגות שבהם הפגם הנפשי שאותיר החטא הזה אצל הצדיק היה כל כך מורגש בנפשו העדינה שהוא היה זקוק ל-40 יום של תענית כדי להסיר את זה ממנו. אבל זה יוצא מן הכלל. זאת אומרת, מדובר במדרגות קבועות של ההכרה. וגם הוא, רב הונה, לא היה מתענה סתם, רק בגלל שהתהפכה רצועת התפילין. אבל סתם ככה, לא מתענה, בשביל מה להתענות? מסופר בגמרא על אחד מתלמידי חכמים שהתענה. אז אחד החכמים אמר, ליחול כלבה לשירותי, יאכל הכלב את ארוחתו. זאת אומרת, הכלב ירוויח ארוחה. החכם לא אכל, אז עכשיו יש לכלב מה לאכול. אמר את זה בדרך הלעג. הם שימה לך להתענות סתם.
אבל לפעמים היסורים באים מצד הקדוש ברוך
הוא,
כדי
למרת. זה כן, אנחנו לא יוזמים. אלא אם כן, האדם יודע שהוא חייב ביסורים, אז עדיף שהוא יקדים את האיסורים כדי לבטל מעלה. זה מה שאומרים שיום הכיפורים תולה מן האיסורים. כן, או למשל אומרים בנעילה של יום הכיפורים. בנעילה זה יכול להיות זמן קשה. כן, לפעמים יכול להיות קשה לאדם פיזית. אז כתבו הכותבים שעד רבה יסבול האדם באהבה את האיסורים האלה ויעמוד בכל אורך התפילה ולא ישב, כדי שזה יהיה כאיסורים המצטרפים לגמור את הכפרה. אבל גם כשזה על מנת למרק, זה סימן שיש מה למרק, אבל אם אין מה למרק לא יהיו איסורים. לכן התורה האלוהית לא הבידתנו בסיגופים, כי אם לימדתנו על המידה נכונה בצוותה עלינו לתת לכל כוח מכוחות הנפש והגוף והחלק המגיע לו בצדק. הדוגמה היותר פשוטה זה איסורים קטנים מאוד שאדם מטיל על עצמו, לא לשתות יין, נזיר. זה לא איסורים כל כך קשים לא לשתות יין, ולפעמים יש צורך. כלומר, כתוב הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. אבל כשהוא גומר את ימי נזרו, נאמר וחיפר עליו מאשר חטא על הנפש. איזה חטא חטא נגד נפשו? שהוא הזיר את עצמו מן היין. ומה המצער עצמו מן היין צריך כפרה? המצער, כן, הוא מתעזר, אבל הוא לא שותה יין.
כדי
לחפר את נזר ליין. ומה מתנזר, ומה מצייר עצמו מן היין צריך כפרה? המצייר עצמו מכל דבר ודבר על אחת כמה וכמה. אז מה זה אומר, שאדם צריך לאכול מכל דבר? לא, הוא לא חייב, אבל הוא לא צריך לקבל את זה בנזירות, זה הכוונה. הוא לא צריך להצטער על הדבר.
אמרת שמביא קורבן,
מביא קורבן, ודאי. כפי, כן, בלי אשר נבקר את הכוח האחד על פני האחרים. לתורת האיזון, כי העדפת הכוח האחד מביאה להזנחת כוח אחר. אדם הנוטה לצד כוח התאווה נחלש בו כוח המחשבה, כן? כלומר, לכן אומרים, למה אתה צריך להתגבר על התאוות? לא כי התאווה היא רעה, אלא שאם אתה נותן את כל הכוח לתאווה, יש כוח אחר שילקה, כוח המחשבה. אם אדם אוכל יותר מדי, אז המחשבה שלו כבדה, לכן אומרים, אל תאכל יותר מדי, ככה תהיה דעה צלולה. ולהפך, וכן כל הנוטה לצד הניצוח נחלש בו צד אחר. אורך הצום, כלומר הצום הארוך, אינו איפה עבודת אלוהים אצל האדם אשר תאוותיו מועטות וגופו חלש. להפך, אדם כזה צריך לחזק את גופו למען ישוב לאיתנו. לעומת זה, אדם שיש לו תאוות מרובות, אדרבה, יתענה. לכן זה דבר אינדיבידואלי לכל אחד ואחד. לכן אי אפשר ללמוד האחד מן השני. זה כמו שמצאנו בגמרא, שרב חסדא אמר, אנא חלה בר חמרה לגבי אבא. אמרנו את זה פעם, לא? אני כחומץ בניין, הסברתי את זה, נכון? כחומץ בניין לגבי אבא שלי. לעומת אבא שלי. למה? שאבי בן בשר, כן או לא?
כן, כן.
אז מה הסברנו? אז אני אזכיר עוד פעם, כן? אתה מייאש אותי שאני מלמד דברים ואתם לא זוכרים.
בתיכון,
זה משהו אחר. זה אין פלא ששכחת. כן? לפעמים זה אפילו מצווה לשכוח. כן. עכשיו, רב חסדא אמר שאבא שלו... כן. בקיצור, רב חסדא אמר שאביו היה מחכה יום שלם אין בשר לחלב. אם היה אוכל ביום אחד בשר, רק במחורת היה אוכל חלב. ואני מסעודתה לסעודתה, מסעודה לסעודה, ומזה למדו כל ההלכות, שש שעות וכל הדברים האלה, מזה למדו. אז שואלים, אז המפרשים שואלים, אז במקום להגיד על עצמו שהוא חומץ בניין, שיפה כמו אבא שלו, שלא יאכל חלב ביום שבו הוא אכל בשר וגמרנו, אלא שזה לא יתאים לו. כלומר, הוא יכול היה לעשות את זה טכנית, אבל זה היה מצייר אותו, מצייר אותו, אז זה לא מדרגתו, זה לא שייך אליו בכלל. הוא לא יכול באופן מלאכותי לקנות מדרגה, הוא צריך להיות שייך לזה. זה כמו שגם כתוב על רבי יוסי בן חלפתא, לא, על רבי חלפתא בנו של רבי יוסי, שאלו אותו, אבוך במאי הווה זהיר תפה, במה היה אביך נזהר במיוחד? מה זאת אומרת, מה אכפת לנו במה היה רבי יוסי נזהר? רצו לעמוד על מדרגת רבי יוסי. כלומר, לכל אדם יש מצווה שלו שהיא שייכת לו במיוחד, והיא לא שייכת למישהו אחר, לכן הוא זהיר בזה ומישהו אחר זהיר במשהו אחר. כן,
אבל אם כך, האדם לא, אף פעם לא משתנה. זאת אומרת, אף פעם הוא אומר, זה
לא מהמדרגה שלי. אם הוא יודע שהוא יקנה על ידי זה מדרגה יותר עליונה, אם הוא יודע שעל ידי זה הוא יתקלקל. לפעמים אתה תגיד, אתה מטיל חומרה על מישהו וזה מתאים לו, אדרבה, יחמיר בדבר זה וזה יקנה לו מעלה בנפש. יש אדם אחר שהטלת החומרה תגרום לו הידרדרות, אז אתה לא עושה את זה.
אבל רק החומרות,
גם קולות. יש אדם שראוי לעשות קולה מסוימת, יש אחר שלא ראוי, תלוי מי אתה. כן? לכן זה משהו למשל, רבי מאיר הלך ללמוד תורה מאלישע בן אבויה. כן, אז רבי מאיר שהוא עושה
מתוך כל המצוות,
לכן אני אגיד, זה מפורש במשנה בקידושין. מה שאתה אומר בקידושין כתוב ככה, כל העושה מצווה אחת מטיבין לו, כן, בעולם הזה, עכשיו, מעריכים לו ימיו, אחר כך, ונוכל את הארץ בעולם הבא. כן? כלומר, אדם עושה מצווה אחת, זוכה לחיי העולם הבא. אומר הרמב״ם, בפירושו למשנה, שזה נכון. אפשר על ידי מצווה אחת בלבד לזכות לחיי העולם הבא, אם אתה עושה אותה כתיקונה ושלמותה. אחת מתוך התרי"ג, אם אתה עשית אותה בשלמות הכוונה ושלמות המעשה, אתה זוכה לחיי עולם הבא. אבל אם אתה עושה אותה בשלמות הכוונה ושלמות המעשה, זה מן הסתם גורר בעקבותיו את כל המצוות כולן, אבל לא באותה שלמות. אבל מצווה אחת הרימה את הכל. זה הכוונה. אז זה גם של, זה המצווה שלו. כמו שאתה אומר, למשל, אני יודע, נחמיה חופר שיחין. אחד התנאים קראו לו נחמיה חופר שיחין. זה שיחין? בורות. מה הייתה, מה היה העניין שלו? הוא היה חופר בורות לעולי רגלים. אנשים היו עולים לבית המקדש, היו צמאים בדרך, היה חופר שיחין כדי שיהיה להם מה לשתות. על שם זה הוא קרוי, כי זה העניין שלו בעולם הזה, לחפור את הבורות האלה. וכן, אורך הצום אינו איפה עבודת אלוהים אצל האדם אשר את העבודה מועטות בגופו חלש, להפך אדם כזה צריך לחזק את גופו למען ישוב לידנו. ואף מיעוט רכישת הקניינים זה שאדם בוחר להיות עני, אינו עבודת אלוהים אצל מי שהרכישה מזדמנת לו בלא יגיעה. אם אתה יכול להיות עשיר בזול במעט עבודה, אז זה טוב שתהיה עשיר, ואינה מבטלת אותו מלימוד החוכמה ומן המעשה הטוב. ובייחוד אם אדם זה מטופל בבנים, או אם בדעתו להוציא ממונו לשם שמיים, להפך, לאיש כזה ריבוי הרכישה נאה יותר. כללו של דבר, שלושה הם יסודות עבודת האלוה על פי תורתנו. עכשיו אנחנו מגיעים אל עומק העבודה: היראה, האהבה והשמחה. אז יראה ואהבה הם שני הקצוות, נכון? מי שירא מתרחק, מי שאוהב מתקרב. אז יראה ואהבה זה שתי הקצוות המוקדים של עבודת השם. יש מידות ששייכות לאהבה, יש מידות ששייכות ליראה. מה זה השמחה? זה בכוונת הלב. יוצא לפי זה שיש בעבודת המידות שני תחומים: תחום חיצון, תחום פנימי. התחום החיצון זה אהבה ויראה, והתחום הפנימי זה השמחה. יש בה מידות, יש הרבה מידות לאדם. יש חלק מן המידות ששייכות אל הקליפה החיצונית של ההכרה. אני עכשיו מלא אהבה, או אני מלא שמחה, או אני מלא אהבה או מלא יראה. עכשיו, זה שאני מלא יראה או מלא אהבה, אני עושה את זה בשמחה או לא? זה כבר מצד הכוונה הפנימית. לכן למשל בספר מסילת ישרים, אתם תראו שמה יש תשע מידות שהוא מתאר, נכון? זהירות, זריזות, נקיות, פרישות, טהרה, חסידות, ענווה, יראת חטא וקדושה. זה שלוש שלשות. השלשה הראשונה בנויה משתי מידות של אהבה ויראה, ואחת של כוונה. זהירות זה יראה, זריזות
אהבה,
נקיות במחשבה, בכוונה. אחר כך פרישות, טהרה, חסידות. פרישות זה יראה, טהרה זה במחשבה, חסידות באהבה. בסדר? ענווה, יראת חטא, קדושה. בסדר, נכון? עכשיו, אז זה מה שהוא אומר פה. שלושה הם הכללים: אהבה, יראה ושמחה. אז זה כזה יותר מסובך שם. איזה אני? נעלמתי את זה. כן. התקרב אל אלוהיך. לא, אבל זה גם שייך למה, זה קצת יותר מורכב. כן. התקרב אל אלוהיך בכל אחת מאלה. ואחד, בקניעתך בימי התענית, זה דבר טוב, לפעמים מתענים, לא תקרב אל האלוה יותר מאשר בשמחתך בשבתות וימים טובים. ההפך, יש בבחינה של, שאני אומר, של ריחוק. רחק ממני מנחם משיב נפשי במשבת, נכון? יש במגילת איכה כתוב, כל רודפיה ישיגוה בין המצרים. כל רודפיה ישיגוה בין המצרים. מפרש אחידה, בפירושו למגילת איכה, שזה קצת נחמה בתוך ההצרה. כל רודף יה, כל מי שרוצה י-ה, לא משיג את זה, אבל לפחות הוא משיג ו-ה, השיג גו-ה, השיג ו-ה בין המצרים. כלומר, קצת השגה יש, אבל לא ההשגה השלמה. מתי ההשגה השלמה? עד רבה, בליל פסח. שמה זה הזמן של ההשגה הגבוהה, י-ת כ-ו-ת, נכון? אז נשאר, רגע, דבר, ואכן בקניעתך בימי התענית לא תקרב אל האלוה יותר מאשר בשמחתך בשבתות וימים טובים. אם שמחתך זו באה מתוך מחשבה וכוונה, כמובן, אדם שמח, אז יש אדם שמחה של שטות והוללות, ויש אדם ששמחתו עבודת השם. שמעתי על דיין אחד במרוקו שהיה שר שירי אהבה תמיד, היה מתהלך עם שירי אהבה. אמרו לו, זה לא, אצלי זה הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל, זה אהבת השם שלו. אז לכן כל זה בלדיבידוי די השאר. אדם אחר יגיד, הרב הזה הוא שר שירה, גם אני כן, אבל אצלך זה לא, זה לא תמיד. כי כשם שהתחנונים צריכים מחשבה וכוונה, כך גם השמחה בדבר האלוה ובמצוותו צריכה מחשבה וכוונה, למען תשמח במצווה עצמה מתוך אהבתך למצווה עליה, ותכיר מה מאוד היטיב לך בה. וכאילו באת לביתו כקראו את שולחנו ומנעמיו, ותן שבח על כך בפיך ובליבך. העניין, יש במודים, במודים אנחנו לא, אז מה, על מה אנחנו מודים? על מה אנחנו מודים? על נסיך שכל מנו, ועל נשמותינו הפגודות לך, ועל נסיך שכל, ועל נפלאותיך ותובותיך, נו בסוף, נו? על שאנו מודים לך. אנחנו מודים על זה שאנחנו מודים. זאת הודעה, חלק מההודעה זה היכולת שאנחנו מודים על זה שבכלל יש לנו הכרה שאנחנו באים להודות, וגם זה חלק מהם. ואם תעלה על עליזותך במצוות אל מדרגת הזמר והריקוד, יהיו לך גם אלה עבודת האלוהים, ואף על ידם תדבק בעניין האלוהים. פה יש לי שאלה, על מה מדבר? בשבת, נכון? נכון, אמר שמחה בשבתות. תעלה על עליזותך לידי הזמר והריקוד. אז אסור לרקוד בשבת לפי הספרדים.
בימים טובים.
בבית המקדש.
מה? בימים טובים מותר. מה?
בבית המקדש מותר.
אבל פה מדבר על כל אדם פה. תעלה על עליזותך, מדבר על מלך כוזר. את מדרגת הזמר והריקוד, יהיה לך גם אלה עבודת האלוהים. אסור לרקוד בשבת. הוא ספרדי. הוא תלמיד של עריף. רבנו יהודה הלוי, תלמיד של רבנו יצחק אלפסי מקלעת בנו חמד, אני חושב שזה קצת ספרד, אז כנראה שמה שאמרו בפוסקים שלא לרקוד בשבת, הכוונה שאתה מארגן ריקוד, כי הרי מה החשש? שמה יבוא לתקן כלי שיר, נכון? אז אתה מארגן, אז אתה גם מארגן כלי מוזיקה וזה, אבל פה זה האדם מתעוררות נפשו על הריקוד, זה ספונטני. אז זה עד רבה, אין פה בעיה. צריך להבחין בין ההדרכה הפורמלית לבין ספונטנית הנפש, שגם היא פורצת לגדרים. זה מסוכן מה שאני אמרתי, נכון? הלאה. כן, ועל ידם תדבק בעניין האלוהי. אך גם דברים אלה לא מסרתם תורתנו בידי איש ואיש, כי אם קבע שיעור לכולם, כי אין זה ביכולת האדם לתקן תקנות לכל אחד מכוחות הנפש והגוף כראוי לו, ולקבוע שיעור מנוחה ועבודה ראוי לו לנו, וכן לקבוע שיעור מה שתוציא הארץ מטובתה שתזדקק לשביתה ושמיתה ויובל, ועד שיפרישו ממנה את המעשר וכדומה. על כן קבע האלוה עצמו שביתת השבת ושביתת המועדים ושביתת הארץ, וכל זה הם זכר לתת מצרים וזיכרון למעשה בראשית, כי שני העניינים האלה קשורים זה בזה. זאת אומרת, יש בה יש בתורה מספר מצוות שעניינם בין היתר גם להביא לשלמות הנפש ולשמחתה, יראתה ואהבתה. לכן יש מסגרות כוללות כאלה. אבל זה לא שזה לא שייר באופן כללי לאדם גם מחוץ למסגרות האלה. כן. וכל אלה הם זכר ליציאת מצרים וזיכרון למעשה בראשית, כי שני העניינים האלה קשורים זה בזה. שניהם נעשו ברצון האלוהי בלבד, לא במקרה ולא בטבע. מעניין, כשמדברים על יציאת מצרים אומרים זכר. כשמדברים על מעשה בראשית, זיכרון. זכר ליציאת מצרים, זיכרון מעשה בראשית. מה זה זיכרון? כשמוסיפים און למילה, מה זה? קטן. כן, און, ובנון, זה קטן. למשל, יש פיץ, יש פיץ, פון, נכון? זה קטן, כן? סביב, זה גדול, סביב, בון, קטן, נכון? מה? לא קרה?
אבל זה לא...
אשכול, אשקלון.
זה לא מתקשר. מה? זיכרון, מה זה בראשית?
זה זיכרון, זה זכר קטן. אדרבה, זה זכר קטן. אני, לא, זה זיכרון שלי. זאת אומרת, יציאת מצרים זה דבר שבמודע. הייתי שם. יכול לזכור. אבל במעשה בראשית לא הייתי שם. זאת אומרת, זה לא שלא הייתי שם לגמרי, אבל זה סימולטני להופעת נשמתי. הנשמות נשמותיהם של צדיקים יבראו במעשה בראשית. אז לכן אני לא יכול לזכור זיכרון מלא, זכר מלא. לכן זה רק זיכרון, זכר קטן. בסדר?
מה?
אנחנו זוכרים משהו.
אז זה לא טוב.
יש מאין. אז נאצלה נשמתנו.
צריך לכתוב למשרד הביטחון.
זה כמו שאדם זוכר את הלידה שלו. אתה זוכר את הלידה שלך? לא, אתה לא זוכר. אבל הרושם שלדעתך עדיין חתום בך, למרות שאתה לא זוכר. משהו בך רשום שם. אז גם כן, זכר נשמתנו.
צריך לשנות את הטרמינולוגיה.
יום הזכר.
יום הזכר.
תסביר להם. אתה התחלת במצווה, אז אומרים לו גמור. תתחיל את המשימה שאני עושה. יום המשתה. אתה יודע מה, אני מצא כדי לפתור את הבעיה שנקים ועדה. אז יום הזה גמל. זה סוס שתוכנן על ידי ועדה. אז הוא יכול להם זכר ליציאת מצרים וזיכרון למעשה בראשית, כי שני העניינים האלה קשורים זה בזה. לכן גם במעמד הר סיני, מעמד הר סיני הקדוש ברוך הוא הזכיר את בריאת העולם, נכון? איפה? זכורת יום השבת. אנוכי השם אלוקיך שרציתי לך בארץ מצרים. נו, אז מה באתי להגיד לך? תזכור שבראתי את העולם. אבל הקדוש ברוך הוא לא פתח ב אני בראתי את העולם ולכן תזכור את יציאת מצרים, כי אמנם לפי הסדר הקרונולוגי זה יותר הגיוני, אבל מבחינה חווייתית אתה קודם כל מכיר את יציאת מצרים רטרואקטיבית, בריאת העולם. לשני העניינים האלה, לכן גם בפרשת יתרו כתוב על יום השבת שהוא זכר למעשה בראשית, ואילו בפרשת ויתחנן שהוא זכר ליציאת מצרים, נכון? וזכרת כי עבד היית במצרים והוציא אחרי מברה משם. על כן צבחה השם אלוהיך לעשות את יום השבת. כן נעשתה שמירת השבת עצמה להודעה בריבונות האלוה, אך כאילו הודעה, עשרה, דילקתי על פסוק, כאמור כי שאלנה לימים ראשונים השמע עם כל אלוהים או הניסה אלוהים. הבנתם מה הוא מוכיח כאן? אי אפשר להבין בגלל שכותב גומר. אם היינו קוראים את כל אבי גומר היינו מבינים מה אומר שם. כי שאלנה לימים ראשונים אשר היו מלפניך למיום עשות השם אלוהים אדם על הארץ ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים. כן, דובר על בריאת העולם. הנהיה כדבר הגדול הזה הוא הנשמע כמוהו השמע עם כל אלוהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי, או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות באותות ומופתים וביד חזקה ומלחמה כאשר עשה לעיניך. כן? זאת אומרת שהפסוק עצמו, לכן הוא כותב הרבה בגומר כי זה פסוק ארוך, אבל הפסוק קושר בין בריאת העולם, מתן תורה ויציאת מצרים. כן? כך נעשתה, זה גם רעיון של יהודי בשם פרנץ רוזנצוויג. הוא הסביר ככה,
הוא הסביר שיש שלושה מוקדים במציאות: בריאת העולם, התגלות השם והגאולה. ויש שלושה מוקדים במציאות: הקדוש ברוך הוא והעולם והאדם. הרגע הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם זה דרך מעשה הבריאה, בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם זה דרך ההתגלות. ובין אבל ומה היא מתחבר בין האדם לבין העולם? הגאולה. הגאולה מחבר בין האדם לבין העולם. כך שבעצם הבריאה מופיעה, ממשיכה בתור התגלות, ומסיימת בתור גאולה, המחברת, מתחברת חדש לבריאת, כוונת בריאת העולם. קרא לזה כוכב הגאולה.
דיר סטאר פון ארלוסום. כן, לבריאות. כן, אתה? לא יודע במה, בסדר עם זה, בסדר. כלומר, השם, העולם והאדם, יש איזה מין נתק. הקדוש ברוך הוא זה לא העולם, והעולם זה לא האדם. יש נתק בין האדם לבין העולם. לכן מפלגות הירוקים נלחמות. כדי להחזיר את לפייס את האדם עם העולם. אבל הפיוס יבוא רק מתוך הגאולה שמחברת את הבריאה אל ההתגלות, ואז מלא יש גאולה. טוב, לא יודע, זה נראה לי קצת לא יודע, אולי מלאכותי קצת הדבר הזה, אבל ככה הוא ככה צייר את זה. ויש לו שלושה חלקים בספר, חלק ראשון זה משולש כזה, חלק שני זה משולש הפוך, והחלק השלישי הוא מרכיב את שני המשולשים. ועוד הוא אומר שהוא לא מושפע מן היהדות, הוא אומר זה פילוסופיה נטו מה שאני כותב. בסדר, הוא גם היה יהודי חוץ מזה. כך נעשתה שמירת השבת עצמה להודעה בריבונות האלוהה, אך כאילו הודעה בשפת המעשה. האדם המאמין כי בשבת קלה מעשה בראשית, הודה בבריאת העולם בלא ספק, והמודה בבריאת העולם הודה בבורא העולם ועושה יתברך. לעומת זאת, מי שאינו מאמין בשבת נופל בספקות הקדמות. זאת אומרת, איך התורה מחנכת לדעות, לא על ידי הכרזה על אמונה מטאפיזית מנוצקת, יש מעשה. לך תשמור שבת. מה זה לשמור שבת? תכין את הפלטה. כן? כשאתה עושה קפה, אם אתה ספרדי, אתה יכול לשים את הקפה לפני המים החמים. אם אתה אשכנזי, תשים את המים החמים ואחרי זה את הקפה. כן? אם אתה חצי חצי, אז תשתה נס. אז תשתה נס. תשתה נס. כן, זה נס שזה קפה. עכשיו, כן, ואם, ואף אם, אז דרך זה מתברר אם אתה מאמין בריאת העולם או לא. אגב, הרמב"ם במורה נבוכים מדגיש את הנקודה הזאת. אומר, השבת זה כל כך חשוב שאדון הנביאים הרג על זה. כן? אדון הנביאים, משה, הרג את המקושש. כן? למרות שלפי ההלכה הוא לא חייב מיתה, כי לא הייתה התראה. כיוון שלא ידעו מה הייתה מיתתו, אם סקילה או שריפה או כלום, אז לכן זה התראה ספק, התראה ספק, פטור מן המיתה. אף על פי רן הרגו, על פי הדיבור, כדי להורות על חשיבות היסוד של בריאת העולם. לא שסתם יש לו קנאות דתית, הוא רוצה להרוג מחללי שבתות, אלא הוא רוצה להורות את היסוד של בריאת העולם. ולפי חז"ל, אף המקושש לשם שמיים נתכוון. כי הוא ראה שאנשים מזלזלים בשבת, אז הוא אמר להם, הוא אמר, אני אראה להם מה זה שבת. אני אחלה שבת, יסכלו אותי, ככה יראו שזה חשוב. כן. טוב, זה לא מומלץ. כן. מה? חלק מה... זה מחלוקת, רבי עקיבא, רבי אליעזר, שמה, מי זה היה? כן. לעומת זאת, אבל בכל מקרה, זה היה האבא של בנות צלופחד. כן. לעומת זאת, מי שאינו מאמין בשבת, נופל בספקות הקדמות. ואף אם מאמין הוא בבורא העולם, אין אמונתו מזוככת. שמירת מצוות השבת מקרבת איפה את האדם אל האלוה יותר מן התפילות המרובות והנזירות וההסתקפות. התבוננו ראה איך הגיע העניין האלוהי אשר דבק באברהם ואחריו בכלל בני הסגולה שיצאו ממנו בארץ המקודשת להעלאת האומה מדרגה אחר מדרגה. איך שמר האלוה על זרעם ביותם גירים בארץ עולהם לבלתי יידח מהם יידח, איך שם אותם שם במקום הבטוח והטוב הפורה ביותר, ואיך הרבה אותם ריבוי מופלא עד אשר העבירה מונתם באדמה הראויה לאנשי סגולה. לכן נקרא אלוה אלוהי אברהם ואלוהי הארץ, לא אלוהי הנזירות, כמו שנקרא יושב הקרובים ויושב ציון ושוכן ירושלים, בהיות המקומות האלה דומים לשמיים אשר נאמר בהם היושבי בשמיים. שמעתי, קראתי פעם בשם אחד מגדולי החסידות, לא זוכר מי, על הפסוק השמיים שמיים לשם והארץ נתן לבני אדם. פסוק לא מובן, אני צריך להגיד השמיים לשם והארץ נתן לבני אדם. מה זה השמיים שמיים? במים. אומר, השמיים הם כבר שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם שיעשו אותה שמיים. השמיים זה כבר רוסי, השמיים שמיים לשם, הארץ לא צריך לעשות אותם שמיים, הם כבר שמיים. ולכן נקרא האלוה אלוהי אברהם ואלוהי הארץ, כמו שנקרא יושב הקרובים ויושב ציון ושוכן ירושלים, בהיות המקומות האלה דומים לשמיים אשר נאמר בהם היושבי בשמיים, כי במקומות ההם נגלה אורו ככל אשר נגלה בשמיים. לכן כתוב בגמרא שבירושלים לא היו עושים חשבונות, קופה של חשבונות הייתה למטה מירושלים. כן? אז איפה היא הייתה? בבודיס, נכון? קופה של חשבונות האלה, מה? כן? כמו שכתוב גם מה זה קופה. כתוב שאין אדם מתמנה לציבור, אלא אם כן יש לו קופה של שרצים תלויה בצווארו. אז אולי קופה של חשבונות היא בעצמה קופה של שרצים. למטה מירושלים. אולי, לא יודע.
צריך להעביר את משרד האוצר.
משרד האוצר. מה יש, מה הבעיה שלו?
יש קופה. זה קופה שאני
יכול
להיות. זה גם
קופה
של שרצים.
כן, העיר רבתי עם הייתה למס. כן. כי במקומות ההם נגלה אורו ככל אשר נגלה בשמיים, אך פה בא הגילוי על ידי אנשים שנמצאו ראויים לקבל את האור ההוא אשר שפע עליהם את האלוה. לשפע זה יקרא אהבה, ובאהבה זו נצטווינו להאמין. כלומר, כשאתה מדבר על אהבת השם, מדובר על איזה אהבת השם? השפע האלוהי הנגלה בציון. אוהב השם את, נו, מה הפסוק? את שערי ציון. יפה. אוהב השם את שערי ציון מכל משכנות יעקב. זאת אומרת, האהבה שאנחנו מדברים עליה היא אהבה שיש לה כתובת. הכתובת היא ירושלמית. לשפע זה עיקרי אהבה, ובאהבה זו נצטווינו להאמין, ועליה אנו מודים ושפכים בברכת אהבת עולם אהבתנו. עלינו לכוון בברכה זו, כי ההתחלה היא מאת האלוה, לא מאיתנו. כמו שאנו אומרים בבעל החיים למשל, כי לא הוא ברא את עצמו, כי מה אלוה הוא אשר צעירו והתקינו אחרי אשר הוכן החומר המתאים לקראת הצורה ההיא. כך היה האלוה התברך המתעורר והממהר בהוציאנו ממצרים, למען נהיה לו לצבא והוא יהיה לנו למלך. כי דבר האלוה, אני השם אלוהיכם המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים. זאת אומרת, יש פסוק, כל דודי הנה זה בא, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. חז"ל מפרשים מה זה כל דודי הנה זה בא, שכשהקדוש ברוך הוא יביא את המשיח, המשיח יתקע בשופר מעל הגג של בית המקדש ויאמר, ישראל הגיע שעת גאולתכם. ואז יבואו הדתיים ויגידו לו שזה לא יכול להיות. זה כתוב בילקוט שמואל. למה זה לא יכול להיות? כי הרי הקדוש ברוך הוא אמר שאנחנו נגלה בכל ארצות תבל, ועדיין לא הקמנו בית חב"ד בכל מקום. ככה כתוב בילקוט שמעוני, שיגידו לו, לא גלינו לכל הארצות. ואז הקדוש ברוך הוא יאמר למשיח, אל תדאג, כל דודי הנה זה בא, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות, שכיוון שהוא חפץ לגאול אתכם, אינו מביט בחשבונותיכם. כלומר, החשבון זה תמיד למטה. קופה של חשבונות הייתה למטה מירושלים. נכון? אבל הקדוש ברוך הוא מדלג עליה, עובר את הקווים. כדי להגיע להר הבית צריך לעבור את הקווים בו, צריך לדלג. וגדולה מזאת אמר, ישראל אשר בך את פער. זה פה ביטוי קשה, ישראל אשר בך את פער. אז זה כאן בשאלה מרובה. אמר כוזרי, העברה יתרה יש במאמר זה, וויתור רב מדי ויתרה המליצה באומרה כי הבורא מתפאר בבשר ודם. כן, זה כבר מתחיל להרגיז אותו. עד עכשיו שאמרת שיש שפע אלוהי אחד על בני אדם, זה שם את הקדוש ברוך הוא למעלה ואת הנברא למטה. אבל כאן אתה שם את הנברא למעלה, הקדוש ברוך הוא מתפאר, כלומר כאילו יש תוספת לריבונו של עולם על ידי ישראל. זאת סוגיה ידועה, כן, שישראל מוסיפים גבורה, כוח בגבורה של מעלה, שנאמר תנועוז לאלוהים. אבל כאילו הוא מזדקק להם, יש לו הזדקקות, את פער. כן? לא, כי עד עכשיו זה שבח לקדוש ברוך הוא, יושב שמיים, יושב ציון, לקדוש ברוך הוא. אבל כאן כאילו הקדוש ברוך הוא מזדקק לישראל. זה פה חידוש שלא אמר לו אדם, לא אמר עד עכשיו. כן? אז הוא רוצה להבין מה הדבר הזה אומר. כן, זה אתה מגזים. ואז יש כאן תשובה ארוכה. יש לכם כוח? או שנשמור את זה לפעם הבאה. נשמור את זה לפעם הבאה. בסדר? טוב. טוב, עכשיו יש השיעור ב...